חובה. שבעה ימים תאכל מצות, אבל הלילה התורה כתבה עוד פסוק בערב, זאת אומרת שזה לא יהיה תלוי בקורבן פסח. למשל, מרור זה תלוי בקורבן פסח. אנחנו היום אוכלים את המרור רק זכר לקורבן פסח. אנחנו אומרים, כיוון שאבותינו אכלו מצה ומרור בבת אחת, פסח מצה ומרור, אז אנחנו אוכלים את המרור זכר לבית המקדש שהיה קיים. וזה מצווה מדרבנן. אפילו שזה מדרבנן, מברכים אשר קידשנת מצוונו על אכילת מרור. מצווה מדרבנן גם מברכים. אז זה שאומר הרמב״ם, אבל על מצה זה נשאר מדאורייתא. אפילו שכתוב על מצות ומרורים יאכלוהו, זאת אומרת שיאכלו את הקורבן פסח על מצות ומרורים, גם מרור וגם מצה. אבל יש עוד פסוק, שכתוב בפסוק הזה, בערב תאכלו מצות, ולכן זה מצווה בפני עצמה, וזה לא שייך מה שהתורה אמת על מצות ומרורים יאכלוהו, משמע שדווקא אם יש לנו קורבן פסח. יחד אנחנו אומרים בליל הסדר, אומרים שהלל הזקן היה קורחן ואוכלם בבת אחד, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלוהו. והמצווה הזאת בכל מקום ובכל זמן, בארץ, בחוץ לארץ, לא משנה בזמן, איזה זמן בית המקדש קיים, לא קיים, לא שייך. ולא תלה האחיזה הזו בקורבן פסח, אלא מצווה בפני עצמה. ומצוותה כל הלילה. זה באמת מדין תורה כל הלילה. אבל אנחנו מאדרים לאכול אותה עד חצות. למה? כמו שהיה קורבן פסח, אנחנו אוכלים את האפיקומן לזכר קורבן פסח. אז כמו שקורבן פסח, שאנחנו אומרים שנאכלים עד חצות, יש מחלוקת בגמרא, מבין תנאים רבי אליעזר ורבי עקיבא, אם באמת זה המצווה של אכילת הקורבן פסח כל הלילה, או המצווה של עד חצות. אז מכיוון שאנו אוכלים את האפיקומן זכר לקורבן פסח, לכן משתדלים לאכול את זה בחצות, עד חצות. אבל מדינה, אם האדם יאכל, כמו שיש הרבה אצל האדמו"רים והחסידים ששרים ורוקדים ומדברים בדברי תורה, אני נכין אמה. אחר חצות גם כן אפשר לאכול את זה בדיעבד. אבל לכתחילה, כיוון שגם אכלנו את המצת מצווה, שאכלנו, שאמרנו על אכילת מצה, יצאנו כבר ידי חובה. בכל זאת, אפיקומן צריך להשתדל, לא כמו שהרמב״ם אומר שזה באמת כל הלילה, המצווה באמת כל הלילה, אבל היום כשאתה אוכל את הקורבן פסח אז כדאי לעשות אותו עד חצות. אבל גם קורבן פסח בדיעבד יכול לאכול אותו כל הלילה, תכף נקרא את זה. אבל בשאר הרגל, באמת שאר הימים, מצה רשות. רצה אוכל מצה, רצה אוכל אורז או דוחן או כליות או פירות. אבל בליל 15 בלבד חובה, כשאכל כזית יצא ידי חובתו, כזית אמרנו, יש בזה כמה שיטות, השיטה הכי מחמירה זה חצי ביצה. חצי ביצה, אמרנו שזה בערך יוצא שיעור של מים, קרוב לאונס אחד, זה חצי ביצה, ואם אתה אוכל שיעור כזה לפי שיטת התוספות, שזה כזית, יצאת ידי חובה. אבל יש כמה עוד שיטות, יש שומעים זה שליש, פחות משליש קצת, יש שומעים שזה אפילו ארבע, זה שיטת הרשב"א, יש הרבה שיטות בכזית. הלכה למעשה, מחמירים אנחנו. מצוות עשה מן התורה, אוכלים הרבה מצה. מה יהיה הדין אם אדם אוכל הרבה מצה? יש דעה שגם כן מקיים מצווה. נכון שאתה מקיים את המצווה בכזית, אבל כמה שאתה אוכל מצה, יש לך עוד חלק מן המצווה. עכשיו הגאון מווילנה, יש לו במעשה רב, תקרא את מעשה רב. אומר הגאון מווילנה במעשה רב, שאני, יש לו שיטה אחרת נגד הרמב״ם. הוא אומר, מה שאמר אומרת רשות, הכוונה כלבי חובה, אבל זה מצווה. ויש מצווה לאכול כל שבעה ימים, לאכול מצות. למה רק בלילה הראשונה? הגמרא אומרת, פסוק אחד אומר, ששת ימים תאכל מצות. פסוק אחד אומר, שבעת ימים תאכל מצות. זאת אומרת, הגמרא באמת, אנחנו אומרים בכל בוקר, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כשיצא פסוק אחד, אמר שישה ימים תאכל, זאת אומרת, יום אחד אתה פטור. אז כשיצא ביום אחד, לא ללמד שרק הוא באמת לא חייב, אלא על כל השבעה ימים. אז אומרת הגמרא, אם כן, למה אנחנו אומרים, למה אנחנו באמת בלילה הראשון אוכלים, אומר שם כתוב, בערב תאכלו מצות, עוד פסוק. אבל האמת היא שהרבה מפרשים את הפסוק יפה. כתוב ככה, שתאכל במקום אשר יבחר השם, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. מתי זה בבוקר? איזה יום הולכים מחוץ לעיר? נגיד בא אדם מתל אביב, בא לירושלים. אז בבוקר, איזה בוקר? בוקר של חול המועד. מותר ביום טוב לנסוע על סוסים או ברגל, אסור, 2,000 אמות, או שיטה אחרת של י' בית מיל. אז מה שאנחנו אומרים, הלכת לאוהליך, הכוונה, בחול המועד. כמה ימים נשאר לך? 6. זה הפשט בפסוק. 6 ימים תאכל מצות. זאת אומרת, נשאר לך עוד 6 ימים, אחרי שהיית בבית המקדש, עוד 6 ימים. קמת בבוקר ועלית בבוקר והלכת לאוהליך, 6 ימים תאכל, נשאר לך 6 ימים לאכול מצה. וזה הפשט של הפסוק, הפשט הפשוט. אבל הגמרא דורשת שכל השישים זה ירושו. עכשיו בוא תקרא מה אומר הגאון. תקרא את הגאון.
שבעת ימים תאכל מצות.
קופה, תרשמו את זה.
שבעת ימים תאכל מצות. כל 7 מצווה. ואינו קורא לרשות, אלא לגבי לילה ראשונה שהיא חובה. ומצווה לגבי חובה רשות כאלה. אף על פי כן, מצווה מדאורייתא הוא.
וואה. הוא אומר שזה לא סתם, זה מצווה מהתורה נגד הרמב״ם פה. כן.
וכן פירשו יום טוב, אין צריך.
מה?
וכן פירשו
יום טוב, אין צריך עוד. פסח במצב וסוג. הוא מביא ראיה שהגמרא אומרת שבפסח יש סימן אות, לכן לא מניחים תפילין, נכון? אז הוא אומר, מה זה האות? לא האות שלא אוכלים חמץ, האות שאוכלים מצה, זה מה שהוא אומר. כן, פרשו, תמשיך.
ועוד כמה ראיות, והיה מחבב מאוד מצוות אכילת מצווה, כל 7. וביום טוב האחרון היה אוכל סעודה שלישית, אף על פי שלא היה אוכל 3 סעודות בשאר ימים טובים, מפני חביבת מצוות אכילת מצה, שזמנו הולך לו, ובמוצא יום טוב היה משתדל לטעום חמץ. וכאן, חדש באורייתא,
זה גם שסובר חדש דאורייתא היום לאכול חמץ. בואו נחזור. אז דעת הרמב״ם ודעת הרבה ראשונים שאין שום צורך, אתה יכול לאכול רק אורז. אורז מסביע, אורז משכין, אורז נותן לנו כוח. אין צורך. אומר הגאון מווילנה, לא, יש מצווה לאכול מצה כל 7. אז למה הגמרא קורא לזה רשות? לגבי חובה. אין חובה. אתן לכם דוגמה למשל. יש מצווה להניח כל היום את התפילין, אבל לעשות את המינימום זה בתפילה. יכול עוד פעם אחת ביום לשים את התפילין, נכון? אבל המצווה היא כל היום, 100 פעמים ביום. כמה פעמים שואלים אותנו אנשים שבמנחה גם רוצים בתענית לשים תפילין. אנחנו אומרים, לברך או לא לברך? בירכנו בבוקר. מה זה שטויות? 100 פעמים זה מצווה. אם אתה תברך, נגיד, 100 פעמים ביום על תפילין, קיימת את המצווה. הנחת תפילין, הלכת לשירותים, הסחת דעת, עוד פעם תניח תפילין. הנחת תפילין, ישבת עוד שעה, הלכת עוד פעם לשירותים. עוד פעם תניח תפילין, ותברך. מצוות תפילין, אותו דבר כנראה הגאון מבין להבין שזה מצוות של המצה. נכון שחייב אדם להניח תפילין כל יום. טוב, מניחים בבוקר. אבל כל זמן שאתה מניח תפילין, אתה עושה מצווה. גם אותו דבר הוא מבין בעניין המצה. כל זמן שהאדם אוכל את המצה, הוא מקיים מצווה, לא חובה, אלא מצווה. ולכן שואלים הרבה, היו פרסיים שהיו מברכים כל 7 ימים. והרב עובד יש לו תשובה, הוא צועק צעקה גדולה ומרה. איך אתם מברכים ברכות לבטלה? רק בלילה הראשון מברכים בישראל. ובחוץ לארץ בלילה הראשון ובלילה השני. והיה צועק. אז זה צעקה גדולה. ואומר שגם אגרא, לא, אין שום ראיה מה הוא היה נוהג. יש כאלה שטוענים שהוא היה מברך. למה לא? אם זה מצווה, למה שלא יברך? יש טוענים לא, שהוא לא היה מברך. אבל לא הביאו, מעניין מאוד, שהמעשה רב לא הביא את הפרט הזה. אם הוא היה מברך או לא היה מברך. לא הביא את זה. כן. אנחנו עומדים בנקודה הזאת של אכילת מצה.
עכשיו,
בבקשה.
אמרנו שלכתחילה לאכול את המצה עד חצות בדיעבד כל הלילה.
כן.
האם גם לעניין אמירת הלל, הברכה של המעולל בתשפחות צריך להגיד גם לפני חצות?
כן, זה היה שיטת בריסק, שמשתדלים לגמור את האגדה עד חצות, היו שומרים את האגדה. אבל המנהג שלנו לא, רק את האכילת מצה, זהו, זה שמקפידים, אבל את האגדה, ומפורש, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, זה אגדה. אז מהספר של ההגדה אתה רואה שכל הלילה יש מצווה. אבל אולי הם אמרו את הפסח מצה ומרור, שזה העיקר, אולי אמרו את זה לפני חצות. גם אנחנו, מה שאתה אומר אחר כך, זה תוספת. עיקר ההגדה, פסח מצה ומרור, פסח שאנו אוכלים על שם שפסח, מצה שאנו אוכלים שלא הספיק, מרור שאנו אוכלים שמרו אבותינו. כך גמרא אומרת, כל שלא אמר פסח מצה ומרור, לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, ההגדה שלנו היא לספר ביציאת מצרים. אבל מהו המינימום שמקיימים את המצווה? יש, הסברתי לכם כמה פעמים, שיש מצווה כל יום לזכור את יציאת מצרים. זה לא מצווה תעשה, זה כלול בקריאת שמה. למען תזכור את יום צאתך מן כל ימי חייך. להגיד, ממצרים גאלתנו. זה הכל. אמת, או אני השם אלוהיכם, שצריכים ממצרים לצלכם לאלוהים. זה שאנחנו רואים בשמה ישראל בסוף, בפרשת ציצית. אני השם אלוהיכם, שצריכים מארץ מצרים. כל יום צריכים לומר את זה, לזכור את יציאת מצרים. אבל לספר, לשבת ולעשות דרשה, זה צריך בליל הסדר דווקא. אין מצווה לספר ביציאת מצרים. יש מים לזכור את יציאת מצרים. ולכן, כשאנחנו מספרים ביציאת מצרים, מהו המינימום? אז הגמרא אומרת שיש מינימום שאתה מספר ביציאת מצרים. כל שלא אמר פסח מצה ומרור, לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, זה מה שמחייב אותך. לומר פסח שאנו אוכלים על שם שפסח, מצה על שם שלא הספיק, וקיצור את המילים האלה להסביר אותם, וקיימת את המצווה. אבל ההגדה כולה, זה גם כן מצווה מדאורייט. הנה דוגמה גם. אתה יכול לצאת ידי חובה בסיפור קטן מאוד, פסח מצה ומרור. אבל באמת יש מצוות עשה מן התורה לספר הרבה. לכן הם ישבו כל הלילה וסיפרו ביציאת מצרים, עד שבאו תלמידיהם, ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. טוב, נמשיך הלאה. בלע מצה, יצא. בלע מרור, לא יצא. בלע מצה ומרור כאחד, ידי מצה, יצא. ידי מרור, לא יצא. כן. אז אם האדם בלה את המצה, יצא ידי חובה, הוא אכל את זה, הנעת מאב היה כאן. אבל אם הוא בלה את המרור, צריך שיהיה טעם של מרור. וכיוון שהוא בלה אותו, לא יצא ידי חובת מרור. עכשיו הוא מצא את שניהם ביחד, מצה, בלה, מצה ומרור, כאחד, בבת אחת. ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא. למה שהמרור תפלה למצה? קרחן בסיב ובלען, אף ידי מצה לא יצא עם עטף אותו, עם איזה משהו. סיב זה הכוונה החוטים, עטף אותו. עטף אותו בסיבים. סיבים זה חוטים שצבבי את הדגל, סביב לדקל יש לו כמה חוטים דקים. זאת אומרת, הכניס אותו בתוך איזה משהו ובלע אותו, אף ידי מצה לא יצא. למה צריך שיגע בגרונו? לכן, אני ראיתי בירושלים שהייתי ילד, אני זוכר סיפור יפה. היה יהודי אחד יצריך לקחת רפואה כמו טיילנול. וזה אמרו לו, זה, יש בזה מרור, יש בזה חמץ. אמר, אין בעיה. לקח נייר דק דק דק, עטף אותו ואכל את זה. אמרתי לו, למה אתה עושה? הוא אומר, הנה הרמב״ם אומר, שאם האדם בלה על ידי שעטף את המצווה, לא יצא. אותו דבר גם כן את המרור, את החמץ. אם אתה בלעת אותו בתוך נייר, אבל באמת אני שגדלתי ראיתי שהוא לא היה צריך לאכול זה. כיוון שמדינה, הרמב״ם כותב, כל דבר שהחולה צריך את זה, אמרנו את זה פעם, כל דבר שהחולה צריך אותו ויש בו טעם מר, זה נקרא, תגידו מה זה נקרא, שלא?
כדרך הנעתו.
לא, כדרך הנעתו. אז כל דבר שלא כדרך הנעתו, מותר לחולה שאין בו סכנה. אז אותו אדם סתם היה מחמיר, אותו הצדיק היה מחמיר, אפילו לא רוצה שיבוא טעם של כדור, אפילו שהוא מר. לכן היה עוטף אותו בנייר, וזה הבסיס שלו. כל דבר עם האדם, אותו דבר, כל קורבן, כל דבר, כל מצווה, שאדם עוטף אותו, אז ממילא מבטל את הדין של הדבר, כאילו אתה אוכל דבר אחר. הקריחה מבטלת את המצה. אמר אברהם, זה שיבוש, שאין הטעם במרור, אלא שאינו טועם טעם. למה הרמב״ם אומר שזה תפל? הוא אומר, זה לא בגלל שזה תפל. מדברי הרמב״ם יוצא שבגלל שהמצב מלא מצה ומרור, כך כתוב, שאם בלה מצה ומרור, כן, שהמרור, למה בלה, כן, בלה מצה ומרור כאחד, ידי מצה יצא, למה לא יצא, למה שהמרור תפלה, זאת אומרת, זה לא בפני עצמה. ולא זה הסיבה. הסיבה, טוען הרעבד, באמת אני מבין את הרעבד יותר, מה, אני, מה נאמר. הוא אומר, בגלל שזה לא תאמר, מרו, הכוונה שיתאם תאמר. כן, דמרו לא יצא, נמשיך. אכל מצה בלא כוונה, כגון שאנסו הוא גויים, או ליסטים. לאכול יצא ידי חובתו. אכל כזית מצה והוא נכפה בעת שיטוטו, ואחר כך נתרפא, חייב לאכול אחר שנתרפא, כפי שאותה אכילה הייתה בשעה שהיה פטור בכל המצוות. זה דבר מעניין. הכריחו את האדם לאכול. אמרו לו, אתה חייב לאכול, אם לא תקבל כדור בראש, גויים, לא יהודים, או ליסטים, שודדים, תאכל את המצה הזאת. גרמנים עם מחשמה, שרוצים צעות ליהודים, יביאו לאיזה מצה, תאכל אותה. אם לא נהרוג אותך. יצא ידי חובה. למה? כיוון שבמציאות אכילה, על ידי הדחק, שמה אכילה. כיוון שאכל את הדבר הזה, בראש השנה, כן, שלחו לאבועד שמואל, כפאו שד, ואכל מצה, יצא. כפאו מן, אילה, מה כפאו שד, והתניה, איתים חלים ואיתים שוטה, כשהוא חלים, הרי הוא כפתקח. וכשהוא חול שוטה, הרי הוא כשוטה לכל דבריו. אמר רב אשר לצריך, שכפאו פרסים, הוא פסק רבנו כן. וראיתי מי שכתב שהטעם, אני קורא לכם את זה מהכסף משנה, שכיוון שהוא יודע שהלילה הוא פסח, והוא חייב באכילת מצה, יצא. אף על פי שלא נתכוון לצאת, ונאנס באכילתם. אבל אם היה סבור שהוא חול ואכלה, או שהיה סבור שאין זה מצה ואכלה, לא יצא ידי חובתו. וזו שלא הזכירו אלו הצדדים, בדברי טעמם. כן, בוא נקרא מה שאמר הכזה משנה. הוא מסביר את הטעם, למה שמקפו אותו פרסיים. הוא אומר, הוא יודע שהיום פסח. אלא מה? שהוא אוכל את זה על ידי כפייה, לא על ידי רצון. אז הוא אומר, זה יצא ידי חובה. אבל אם באמת הוא היה נגיד, בא מהמטוס וישן, וחשב שעוד לא הגיע הפסח, וישב ואכל את המצה, לא קיים את המצה, למה צריך לדעת את היום, שיש יום של פסח. יש בגמרא, שאם האדם קיים את המצווה, למשל קיים את המצווה בלי כוונה, זה מחלוקת, מצוות צריכות כוונה, מצוות אינם צריכות כוונה. מרן, יש כמה סתירות בדבריו. בהלכות, הסתכלו בהלכות קריאת שמה, הוא כותב, מצוות צריכות כוונה, תפתח את זה. בהלכות קריאת שמה, מצוות צריכות כוונה, תפתח את זה בקמפיוטר, יבוא לך. ואילו במקומות אחרים, משמע שדעת מרן לפסוק, שמצוות אינם צריכות כוונה. כולם מדברים על הנושא הזה. כיוון שהרמב״ם כותב מפורש, מצוות צריכות כוונה. זאת אומרת, צריך לדעת, אני מקיים מצווה. לכן יש לנו הספרדים לשם ייחוד, ולאשכנזים אומר, הרי אני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה של אכילת מצה. ככה הנוהגים מהתלמידי החכמים שבהם. אבל זה לא חשוב, עצם הברכה זה המצווה. שאתה אומר, ברוך אתה שקידשנת וציוונו על אכילת מצה, אתה קיימת את המצווה הזאת. מצוות צריכות כוונה, צריכות כוונה. ככה פוסק מרן. על כל פנים, צריך לדעת שהיום יום טוב. היום, יש למשל אותו דבר לגבי סוכה. אם האדם למשל היה עובר באיזה מקום והיה לו סנדוויץ' ביד, והיה אוכל כזית, ואחר כך אמרו, אתה יודע, אתה עברת במקום שהיה שם סוכה. לא יצא ידי חובה. למה צריך לדעת שאני, היום יום טוב, ואני צריך לאכול בסוכה לילה כזית. אבל אם הוא היה עובר בדרך, והוא לא ידע בכלל שיש שם סוכה, ואכל את זה בדרכו, לא קיים את המצווה. למה כתוב? למען, גם שם יש פסוק, למען ידעו דורותיכם. אבל בפסח גם זה מחודש, אם האדם לא ידע שהיום יום טוב, ואכל את המצה שלו, זה מה שהוא אומר, לא קיים את המצווה. צריך לדעת לכל הפחות שהיום יום טוב. אבל אפילו שאכל את זה על ידי האונס. אז מכאן רואים שהרמב״ם פוסק, מצוות אינם צריכות כוונה. אז הרמב״ם?
כפאו לאכול מצה, הוא אומר בפירוש, אני לא רוצה לצאת ידי חובה. מה הדין?
כן, לא יוצא ידי חובה. מה יהיה הדין אם אתה שומע הבדלה? בליל, אתה רוצה לעשות הבדלה בבית. ואתה שומע הבדלה. אתה לא רוצה לצאת ידי חובה מההבדלה הזאת. לא יוצא ידי חובה. מה, בכוח יוצאים ידי חובה? אם האדם אומר, אני לא רוצה, או שאפילו חושב ככה, לא רוצה לצאת ידי חובה. לא קיים.
מסענו את זה, כבוד הרב, בסימן סמך, בשולחן ערוך.
כן, תקרא, תקרא.
סעיף דלת, יש אומרים שאין מצוות שיחות כוונה, ויש אומרים ששיחות כוונה לשאת בעשיית אותה מצווה, וכן הלכה.
אז הרמב״ם פוסק מצוות שיחות כוונה, זה השיטת הרמב״ם. אז באמת למה כאן, למה כאן יצא ידיעו? תראה, מרן מביא את הסעיף הזה של הרמב״ם, שאם אנסו קוטים, והוא לא עשה את זה בשביל מצווה, אלא בשביל המכות שנותנים לו. אתה מבין? למה הוא יוצא ידי חובה? הוא לא רוצה לאכול, מקים אותו, הקוטים, ואומרים לו תאכל. מי שלמה עם ישראל מקים אותו, על דעת ישראל אוכל אותם. אני מבין, אתה אוכל כמו שאנחנו רוצים. אבל אם אנסו גויים, למה יצא ידי חובה? תפתח את זה במרן, מביא את ההלכה הזאת.
הכסף משה שואל. הלכות שופר פרק שני כתבתי, מה טעם פסק רבנו כאן שיצא בלא כוונה, אגב זה באמס וילד מצוות צריכות כוונה.
יו, הרמב״ם גם כן סותר את עצמו, שפה הוא פוסק שבאמת יוצא ידי חובה, ותמיד הוא פוסק שמצוות צריכות כוונה, מי אומר את זה? הכזה משנה.
כן.
על המקום, הכזה משנה מדבר בשאלה הזאת. אבל אני, יש לכם איזה חילוק להגיד, בין שאר המצוות לפסח, אני אגיד לכם את החילוק. יש מצווה מיוחדת, כמו שאמרתי לכם, למען תדע, ויש מצווה מיוחדת למען תדעו. עוד פעם אני חוזר, אדם היה הולך בדרך, והיה לו סנדוויץ', ועבר מקום שיש סוכה, והיה מדבר עם החבר שלו, לא ידע בכלל, לא קיים את המצווה. למה? יש עניין שידעו דורותיכם. גם בפסח יש עניין, פסח מצה ומרור. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקן. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת שיש לו קשר למצא לחג הפסח. לכן, אם אנסו קוטים, הוא יצא את החובה, למה הוא יודע שהיום פסח. אבל בשאר המצוות שלו, זה מה ששואל העם, שדעת הרבה מצוות צריכות כוונה. גם פה היה לו כוונה לאכול מצא. זה הדבר היסודי. מצא זו שאנו אוכלים על שום מה. אז כיוון שהוא אכל מצא, קיים את הכוונה של המצא. זה לחלק את התיאות שלו.
אם את המשנה ברורה פה הוא מחלק גם כן, הוא מביא עוד תיאות, שאף אגב דמיצות צריכות כוונה כדי ערב וסימן סמך סעיף ד' וכל שכן אחר דיינו רוצה לאכול, הרי בוודאי אינו מתכוון לצל ידי המצווה. כתוב המפרשים זה בידי אכילה שעל כוחו נהנה גרונו עדיף.
בגלל שיש בו הנאה, כן. זאת אומרת, יש לנו הלכה, למשל מתעסק תמיד פטור, אבל בחלבים ובעריות חייב. אם אדם למשל אכל חלב ומתעסק, חייב. למה שנהנה גרונו, זה מה שהוא רוצה לומר. כיוון שאכילת המצה זה הנאה, אז אפילו שהוא לא התכוון, כמו מתעסק. תגידו, המתעסק בחלבים או בעריות, חייב. זאת אומרת, האדם אכל את החלב כשהוא מתעסק. מה זה נקרא מתעסק? ככה סתם הוא חושב על דבר אחר ואוכל. בכלל הוא מתכוון לאכול את זה. אז הוא חייב להביא קורבן. למה חייב להביא קורבן? בגלל שנהנה. זאת אומרת, ההנאה הופכת אותו להיות מתכוון. אתה מבין, תיאורת יפה. מי אומר זה? המשנה ברורה.
משנה ברורה, כן.
יפה, יפה. טוב, רבי דניאל, טוב שהבאת לנו את זה. עוררת לנו קצת את המחשבה. יפה, תודה רבה לך. כן, עכשיו יש דבר חשוב. אכל כזית מצה והוא נכפה. זאת אומרת, קיבל שיגעון, יש אנשים שהם עיתים שותה, עיתים חלומה. יש כאלה אנשים, אני מכיר את זה. הם מסכנים, כשהם חולים, הם לא מבינים מה שהם עושים. אחר כך הוא נהיה אדם נורמלי, יש לו שעות, שהוא אומר שאדם אכל אותו בעת שיטוטו, הוא לא מבין, בין אם אינו לשמאלו. אז אם הוא אכל אותו, עוד ניתן לכם דוגמה, שיקור כלות, הוא דינו כשוטה. שאם הוא, כמו ששוטה פטור מכל הדברים, גם הוא פטור. אכל את זה כשהיה שיקור כלות. גם כן, אותו דבר, לא יצא ידי חובתו, יש לו דין של שוטה. או שאדם נכפה, נכפה שלא נדע, זה מין מחלה. אני פעם ראיתי אנשים שנכפו מסכנים, הם נופלים על עצמם. עכשיו תלמדו כלל, יש טעם שיש להם את המחלה הזאת, אליפסיה, מה קוראים להם?
אפילפסי.
המחלה הזאת שאתם רואים, אני מלמד אתכם דבר. אל תרחמו על האדם. תפתחו לו את הפה בכוח ותוציאו לו את הלשון. שאם לא תעשו את זה, הוא יחנק. כמה פעמים היה מקרים שאדם קיבלו את המחלה, ואם לא יוצא הלשון, תיקחו אפילו מחט, תכניסו בלשון חזק, ותתפסו עם המחט ותורידו את זה מהלשון שלו. כיוון שהוא ימות, אם לא יוציאו לו את הלשון, היה מקרים. זה נקרא נכפה, שלא נדע.
הם מחלים, הם כלא עושים את זה, הם לא מצאים את הלשון שבן אדם יש לו סי, ששמים אותו בצד.
שמים אותו בצד, אז
הוא...
שהלשון שלו יחנק. טוב, על כל פנים... הנכפה הזה בשעה שהוא נכפה, הוא לא מבין מה הוא עושה. אז אפילו אם הוא אכל מצה, הוא אכל אותו בשטותו. גם יש לנו את הדין הזה בהלכות גיטין, שאם האדם למשל צריך להיות בדעתו שהוא נותן את הגט. עכשיו היה בארץ ישראל מעומד אלוקי, בלגן גדול, בלגן גדול. רב אחד התיר לאדם שהוא היה צמח לכתוב לו גט לאשתו. היה לזה מש גדול, וינועו אמות הסיפים. הלכו לכל הרבנים וכתבו מאמרים נגד זה. אבל איזה בדין אחד רצה בצפת, רצה להתיר את הדבר הזה מכוח סברה. כיוון שהאדם אוהב את אשתו, מסתמה הוא רוצה להטיב לה, לא ניכנס לזה. אבל יהיה לכם כלל שצריך בשעה שנותן את הגט להיות בעת דעתו. גם בשעה שכותבים, גם בשעה שנותנים לכתחילה, צריך להיות בדעתו. כיוון שאנחנו שלוחים של הבעל. ואדם כשהוא שותה, לא יכול לגרש, לא יכול. אפילו אם הוא אומר, אני מגרש את אשתי, הוא שותה, הוא לא מתחשב בדברים שלו. ולכן...
גט מקליביה, כבוד רב אמר לנו, גט מקליביה.
מה, לא שומע מה?
גט מקליביה, זה באירופה, לא? גט מקליביה.
מה זה גט מטיביה?
גט מקליביה.
מקליביה, קליביה, נכון, היה באירופה סיפור גדול על זה. שפעם אחת, כל רבני אירופה נכנסו לבעיה הזאת. היה אדם אחד שנתן גט, והבית דין של פרנקפורט טענו שהוא היה שותה כשהוא נתן את הגט. אז הגט הוא ממילא פסול, הנודע ביהודה, והכל גאוני עולם. כל הגאונים שבעולם נכנסו למחלוקת הזאת. טוב, נחזור עכשיו לענייננו. אז בקיצור, שותה לא יכול לעשות שום פעולה. לא, מה שהוא עשה זה לא, למשל, צריכים להניח תפילין, הניח כשהוא היה שותה, לא קיים את המצווה. או שהניחו לו כשהיה שותה, לא קיים את המצווה. צריך לקיים את המצווה כשהוא בדעתו. לכן, כיוון שיש מצווה לאכול את ה... יש מצווה לאכול את המצה, והוא אכל אותו בעת שיטוטו, הוא לא היה בר חיובה, אז לא קיים את המצווה הזו. כן. אבל אכל כזית מצב והוא נכפה בעת שיטוטו, ואחר כך נתרפא, חייב לאכול עוד כזית מצה, אחר שנתרפא, לפי שאותה אכילה הייתה בשעה שהיה פטור מכל המצוות. ראיתי שדנו בשאלה, מה יהיה הדין אם אדם יהיה לו בר מצווה באמצע ימי העומר. למה שהוא היה קטן, בירך מדין חינוך, עכשיו הוא חיה מדין תורה. ימשיך לברך או לא ימשיך? איתה מלחמת עולם בין שני רבנים גדולים. הרב עבדיה ורב בן ציון. מה?
הרב שם חסר תמימות שם.
כן. השאלה, אין להם תמימות שם. יש חסר בתמימות.
זה מחלוקת בין הרב עבדיה
לחכם
בן ציון, לא?
כן, כן. מחלוקת גדולה בדבר. אם הילד ימשיך לספור בברכה או לא. יש טוענים, זאת אומרת, הרב עבדיה ורב בן ציון נחלקו בזה. אומרים, כיוון שהיה פטור, הוא יכול לעשות את זה להמשיך ולברך. וזה, אין תמימות כאן, אין שלמות. אז במילה, אתה התחלת אותם ביום פטור. אתה רק עשית את זה לשם חינוך. אבל כנגד זה הוא אומר, אצלו זה נקרא תמימות. הוא ספר את זה בתמימות, את הכל, והיה חייב מדין חינוך. טוב, לא ניכנס לכל זה. אין אדם, נמשיך, סעיף ד', תקראו. אין, יש לכם ספרים לידכם, תקראו. אין אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה, אלא אם כן, אכלה מאחד מחמשת המינים. שנאמר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת שאם תאכל עליו מצות. דברים הבאים לידי חימוץ, אם אכלה על מצה יצא, אבל שאר דברים כגון אורז ודוחן וקוטניות, אין יוצא בהם איזה מצווה, לפי שאינם בהם חמץ. טוב. זאת אומרת, המצה צריך להיות מדבר שנהיה חמץ. זאת אומרת, מה, לא תאכל עליו חמץ? לא תאכל את האכילה הזאת בצורה של חמץ, אלא תאכל אותו כשהוא כשר, שהוא מצה. הווה אומר שהמין הזה יכול להיות חמץ. אז כיוון שהמין הזה יכול להיות חמץ, זאת אומרת חמישה מיני דגן, אז אתה מקיים את המצווה. אבל אם עשית אותה מצה יפה מדברים אחרים, אפילו שיש לו טעם וריח וזה כמו לחם, לא יצא ידי חובה. צריך להיות דווקא מסוג שנעשה חמץ. נחזור על זה עוד פעם. אין אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה, כן, אלא אם כן אכלה מאחד מחמשת המינים. שנאמר, תחלב חמש שבעת מצות. העושה עיסה מן החיטים ומן האורז. אם יש בטעם דגן, יוצא בה ידי חובתו, יוצא בה ידי חובתו. עכשיו כאן נחלקו בזה הראשונים והאחרונים. מה פירוש אדם עשה אותו מאורז? עשה לחם אחד גדול, שיש בו גם קצת, נגיד, יש בו קצת מצה, קצת דבר קשה, זאת אומרת, מהחומר של מצה, ועשה אותו במהירות עם אורז. לפי דעת הרמב״ם, הטעם הוא קובע. כיוון שהטעם טועם, אפילו שהיה בו קצת, כיוון שהטעם שאתה טועם, יש בו טעם של דגן. תביא את המומחה, יגיד, כן, יש בזה גם, זה לא עשוי מאורז לבד, יש בו גם כן טעם של דגן. והרבת חולק על זה, אומר, זה לא מספיק בטעם. תראו את הרבת, מה שאומר, אמר אברהם, אמר אברהם, נראה לי, והוא שיהיה שם דגן, בכדי שיוכל כזית, בכדי אכילת פרס, ויוכלנו. הוא אומר הרבת, לא כמו שהרמב״ם מבין. צריך שיהיה בו כזי כדי, זאת אומרת, הוא מעורב עם שלושה ביצים. כזית אחד עם שלושה ביצים. וכשהוא אוכל את הכזית הזה בסיכום, אז הוא אכל כזית מצה. זה הכוונה של הגמרא. אבל הרבה חולקים ואומרים לא, כיוון שהמצה נגררת אחר. המצה היא נגררת אחר. האור נגרר אחר הדגן, והדגן אוספו אותו כאילו זה יהיה כולו באמת מצה. תקרא את זה ב...
איך פוסקים?
כן, תקראו. כן, תקרא, תקרא את זה. במשנה ברורה. זה משנה במסכת חלה. העושה עיסה מן החיטים ומן האורז, אם יש בטעם דגן, חייבת בחלה. ואדם יוצא בידי חובתו, אם הטעם דגן, אינה חייבת בחלה, ואין יוצא בידי חובתו בשיער. וממילא, שאם אין בה, אין הוא יוצא. בהשגות נראה לי והוא שיש שם דגן כדי שיוכל כזית בכדי אכילת פרס ואוכלנו. אבל מדברי הרמב"ן, אתם שומעים, נראה שאפילו אין שם כזית בכדי אכילת פרס, יוצא בה. לפי שמדין גררה הוא, שהחיטים גוררים את האורז, וזו שהזכירו חיטים ואורז בדווקא. למה אמרו אורז? למה אמרו דברים אחרים? דווקא אורז נמשך אחר החיטים. וכן מבואר בירושלמי, והעריך בזה בהלכות בכורות, וגם רבנו, כאן כותב פרק ו' מהלכות ביקורים, עם שאר מתנות, כהונה, כתב, משנתנו בדין החלה בקמח חיטים וקמח אורז, משמע דווקא באלו, וכן עיקר, כן, הבנתם? אבל לא חשוב, אפילו יש בו מעט, כיוון שזה גורר החיטים את הטעם של האורז, והופך אותם כולם להיות כמו חיטים, זה החידוש שלו. המילתא איתה בזבחים, פרק התערובת, והרב בעל העיתים מקשה אותה, אם הייתה למנחות, ואמרנה, כן, מילתא מצה, אלא ש... שנקראת מצה מטובלת, ואפילו הכי יש בה תבלין, וכתב הרב, אז הוא שיש בה דגן, כשיש בה כזית, שיוכל כזית דגן, כן, בכדי אכילת פרס, ויוכלנה, בירושלמי, יוצאים במצה מטובלת, ואף על פי שאין בה טעם דגן, הוא שיהיה רובה דגן, בקיצור נחלקו בזה עכשיו מה הדין הלכה למעשה זה אני אגיד לכם זה רק יהיה חס ושלום אני שמעתי מישהו היה מספר שלא נדע בגטו ורשה היו עלי מצב מאוד קשה לא היה להם אז עשו את הדבר הזה הוא אומר שהיו כמה רבנים שהתירו להם על סמך הרמב״ם שאם אין להם מספיק חיטים היה מצב קשה מאוד אם היו מציב חיטים ויש לכם גם מצב של דברים אחרים שהיו מערבים כמו אורז, אז לא כל דבר, רק אורז. היו מערבים אותם ביחד והיו עושים בזה מצב, שהיו אומרים כל אחד יוכל כזית.
מרן פסק כהרמב״ם.
לא שומע מה?
שמרן פסק כהרמב״ם ולא כהרמב״ם.
כן, כן. זאת אומרת שאם יש בטעם מצב לבד לא צריך שיהיה כזית כדי אכילת פרס. נמשיך. ברוך השם, היום יום, אתה יודע, אם נחיים 1,000 שנה, לא יבוא לנו השאלה הזאת היום, ברוך השם. אנחנו לא נמצאים בגטו ולא נמצאים בצרות. יש לנו, ברוך השם, שפע של מצות ושפע של אכילות. כן. עיסת הכלבים, בזמן שהרועים אוכלים ממנה, יוצא בה ידי חובתו. אין הרועים אוכלים ממנה, אינו יוצא בה שאינה, זה משומרת לשם מצה. אומר, אם המצה הזאת גם בני אדם אוכלים ממנה, שהם הרועים, שהם היהודים, אז קיים. למה? שעושים אותה בשביל מצה, בשביל אנשים. אבל אם אין הרועים אוכלים ממנה, שאינה משומרת לשם מצה. זאת אומרת, אפילו שמבחינת ההלכה היא קשרה, אבל צריך תהיה למטרה של אכילת מצה. אמרנו לכם את זה גם שהיום כל אלה שעובדים במצה, כל פעם הם צועקים עליהם. תגידו לשם מצוות מצה, לשם מצוות מצה, לשם מצוות מצה. כן, כל פעם הם אומרים את זה. שזה לא יהיה, לא יהיה עושים את הדבר הזה סתם, אלא באמת לשם מצת מצווה, לשם מצת מצווה זה דבר גדול. אז כיוון שאתה עושה את זה לכלבים, ממילא אתה לא חשבת על זה שזה יהיה ראוי לאדם. אז המחשבה כאן מספיקה. אם אתה חושב שאת המצה הזאת אתה עושה אותה גם שאנשים יאכלו אותה, ממילא זה לשם מצת מצווה. אבל אם אתה עושה את זה רק לכלבים, לא קיימת את זה. אפילו שזה אותו דבר, אותו מאכל. אם הרועים אוכלים מהמצה הזאת, אז אתה עושה אותה גם לאנשים. גם לאנשים אתה עושה את זה לשם מצת מצווה. אבל אם אתה עושה אותה רק לכלבים, אין כאן יצא מצת מצווה. מצה שנילושה במטרות, יוצא בה ידי חובתו בפסח. כן, זה מחלוקת גדולה בראשונים, מחלוקת גדולה, שכתוב של לחם עוני, ולא במטרות. הרבת כבר אמר אברהם, אפגב דתניה בתוספתא, יוצאים במצה מטובלת, בין שתבלוע בקדרה, בין שתבלוע באלפס. ההיא שבאדם היא שנאפתה, הוא אומר לא, אם עשית את המצה הזאת, היא נקרא מצה עשירה, לא יוצאים בידי חובה. אם עשית אותה מהדברים האלה, מצה שנילושה במי פירות, יוצא בידי חובתו בפסח. אבל אין להשים אותה ביין או בשמן ודבש. מי פירות אחרים, טוב, למשל, שחטת נגיד, לא יין, ולא שמן, ולא דבש, ולא חלב. אלא שזה לחם עוני, זה לחם עושר. אבל אם שחטת נגיד רימונים, או תפוזים, יכול לצאת בידי חובה.
בצים. כן. מה עם בצים?
בצים רמב"ם לא אומר שזה פסול. זה לא, לא, אולי לא נקרא, יכול להיות.
שהיום עושים אג מצה.
כן, אג מצה.
כי הרמב"ם, היו עושים בזה.
בקיצור, בוא נחזור את ההלכה הזאת. דעת הרמב"ם, אם היא נלושה בדבר יקר, כמו שהוא מביא כאן הרמב״ם את הדוגמאות, חלב, או יין, או שמן, או דבש, או חלב, משום לחם עוני. אבל, ואם לש ואכל לא יצא ידי חובתו, אבל אם הוא עשה אותה במי פירות אחרים, כגון תפוזים, שחט את התפוזים. אני ראיתי סברה שבאמת, למשל בלימונים, מה הדין אם האדם עשה אותם בלימונים? יש אומרים, זה דבר חמוץ, זה גורם מהר לו להחמיץ ללחם, אפילו שזה מפירות. יש אומרים, לא. עצם העובדה שזה נקרא מפירות, זה כבר פקע ממנו שם של איסור. זה לא מים. ואפילו שזה תופח, התפיחה הזאת, התורה לא אסרה. התורה אסרה התפיחה שזה במים, ולא שזה תופח על ידי מפירות, ביין או בדבר אחר. זה אמרתי לכם, דיברנו על זה, שיעור הקודם, הרב משה פיינשטיין והרב עובדיה, שמאמרנו לכם את כל הדבר הזה. אבל בדבש או חלב, לא, בקיצור, אם זה, לא, אם זה לחם עוני יצא, לא לחם עוני לא יצא. אבל מפירות לא פוסל אותם. אבל מפירות יקרים כמו חלב או זה, זה כן פוסל אותם. ואם לא יצא, לא יצא ידי חובתו. והם יוצאים לו בפת מורסן ולא בפת סובין. אבל לשו את הקמא בסובין שלו במורסן ועושה פת ויוצא בידי חובתו. בקיצור, שאתם עושים את זה מצה הולווית, זה בסדר. אבל אם אתה לוקח רק את הסובין ועושה מהם מצה, לא יצא. צריך שיהיה קמח, לחם של קמח, לחם של דבר כזה. אבל אם הוא מעורב בו סובין, אין בו בעיה, אין בזה שום בעיה. וכן פצולת נקייה ביותר, הרי זו מותרת. לקח דבר שעשה אותה ניקה, ניקה את הקמח מאוד מאוד נקי. אומר, תעיד, רק עשירים אוכלים את זה. אומר, לא, יוצא בידי חובה. ואין אומרים בה, אין זה לחם עוני. לחם עוני זה תלוי בעבודה, איך עושים אותה. אם עושים אותה עם חלב או דבש, זה לא לחם עוני. אבל אם עשה אותה דבר שהוא כמח נקי ביותר, זה גם נקרא לחם עוני. אחד מצא שנאפית בתנור, או באלפס, בין שהדביק הבצק באלפס ואחר כך התייח. בין שהרתיח ואחר כך הדביק, אפילו עפה בקרקע, הרי זה יוצא בה ידי חובתו, וכן אם לא נאפית אפייה גבורה, יוצאים בה, והוא שלא יהיו החוטים של בצק נשמטים ממנה בעת שפירוסה, ויוצאים ברקיק השרוי והוא שלא נימוח, אבל מצא שבשלה אינו יוצא בה ידי חובתו באכילתה, שהרי אין בה טעם הפה, לאט לאט. אם כן, יכול לאפות זה פעם שאלו, אנשים היו עושים בבית שלהם, מה היו עושים? היו לוקחים כלי מרתיחים, מדליקים אותה שיהיה חם חם מאוד, ולוקחים את הבצק ושמים את זה על זה. יש לו שאלה ברב משה פיינשטיין על זה גם. שאלה שעשו אותה על תעשה ברזל, תכף אני אקרא לכם את זה. תעשה ברזל, זה שאתה אומרת, שמת ברזל וחמת אותו, ועל זה אתה שם את הבצק וזה נהיה. זו שאלה, האם מותר לעשות את המצות, תביא לנו את רב משה פיינשטיין. תעשה ברזל, תמצא, תעשה ברזל, נקרא לכם את התשובה שלו. אז זה הרמב״ם, אין בזה שום בעיה. או בתנור, זה הכי טוב, שהיו אופים אותם, היו מדביקים את זה. הסברתי לכם פעם, התנור שלהם היה יורד למטה, כמו משלשלים את הפסח. היו מורידים מלמעלה ללמטה, זה היה עומס קצת עקום, והיו מדביקים את הלחם שם, וזה היה נהיה מצה. תעשה ברזל, כן. בוא יקרא לכם את זה. לאפות מצה, תעשה ברזל, הנתונים על אש הגז. הנה בדבר האיש, שאפה מצות, על תעשה ברזל, שהעמיד על גבי האש של הגז, והרתיח את התעשה ברזל, קודם שהדביק בה את המצות, והרבה הרערו עליו, ולא הזכיר טעם המערערים, ורוצה לדע את דעתי. הנה פשוט, שאם הרתיח את תעשה הברזל, שהיה חם מאוד, עד שנשרף קש, אם היה נוגע בידו אבג נחווה, כן, אז הוא כותב מפורש, אסום בזה, חימום כזה הוא אופה, ולא מחמיץ, וקשר. אבל בפחות מזה, זאת אומרת, אם זה לא חם מאוד, זה כאן מחדש, שהיד, אבל בפחות מזה, אף שהיד צולדת בו, מסתבר שיש לחוש שמחמיץ, ואינו אופה מיד. וכיוון שהרבה דברים אין מתבשלים בחום כזה, אולי מחמיץ, אף כשנאפה במשך זמן, אולי מספיק להחמיץ עד שלא נאפה. דעה לשון הטור, בשם רבנו נטרונאי גאון, בלשון שלנו מרתח רתח, והפת נאפית מיד, ואינו בא לידי חימוש. משמע, אם לא נאפית מיד, אף שתאפה לאחר זמן, אתם שומעים מה שאני קורא? אפילו שנאפית לאחר זמן, יש לחוש שתחמיץ קודם שתאפה. ואין הכוונה שנגמרה אפייה מיד, וזה לקה ברוב התנורים, ואולי גם לא בכל העולם, אלא הכוונה שתתחיל לאפות מיד, ואם אין התחום גדול, אינו מתחיל לאפות אלא עד שתתחמם הפת. ויש לחוש שיתחמץ קודם שיתחיל לאפות. ולכן מסתבר שרק בחום שנשרף קש ונכווה ידו בנגיעה מתחילת המצה, לאפות מיד, אבל בחום פחות מזה, לא מתחילת לאפות מיד, ויש לחוש שתחמיד. ולא ידע איך המצה כמו תורתו, שביד סולט, כן, שביד סולדת בו אופה, ולא מחמיץ. הוא אומר, לא, זה בחזון איש, אם איש שהביא כמו תורתו, עם כוונתו שהתנור, חם כשאוריית סולדת, אלא על המצה שהיא חמה שהיא צולדת בה, ולא תתחמץ. ואף זה לא ידוע לי בכל דבריו, אבל בתנור חם, רק כשאוריית סולדת, מסתבר שיש לאסור. ואם רצה לאפות, בסוף הוא אומר, וזה ברור שזה הלכה למעשה, כדי כתב החזון איש בכלל, שצריך שיהיה חם מאוד. וכן הוא פירוש מרתח רתח, הנה, עכשיו אנחנו קוראים את זה עכשיו, מרתח רתח. זאת אומרת, בקיצור, צריך לשים את הברזל הזה שיהיה מאוד חם. ואחר כך אתה שם עליו, יש מין לחם של הבוכרים, לא יודע אם אכלתם מזה, מאוד טעים, כזה עגול. אכלתם מזה פעם? זה כמו מצה כזה, דבר קשה, אבל זה מחמץ. הם עופים את זה על מין כלי, כלי כזה עגול, ולמטה יש חום מאוד, ושמים את העיסה בצורה כזאת, וזה יוצא מאוד לחם טעים מאוד. כמה פעמים הביאו לי, הבוכרים רגילים לאכול מזה. זה בקיצור, אם עשית את המצה כך, לקחת ברזל, וחיממת אותו הרבה מאוד, עד שהיד נכוות בהם, זאת אומרת, צריך שיהיה מאוד מאוד חם. צריכים להגיד את זה לאיזה שעושים את המצות בבית. יש אצלנו בקהילה, אדם אחד שעושה מצה בבית. צריכים להגיד לו את זה, שצריך להקפיד, שיהיה מאוד 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 חם, ורק אחר כך לשים את הבצק הזה, כמו שאומר רב משה פיינשטיין. אבל בואו נקרא את זה עוד פעם בשולחן ערוך.
צריך שהצבע יהיה אדום מהחום?
לא, לא שיהיה אדום. לא, קש נשרף עליו. זאת אומרת שאם תשים עליו איזה נייר, אתה רואה שזה נשרף. או איזה נייר דם. לא צריך שיהיה אדום. אדום זה... אם אתה עושה את זה אדום, זה יתקלקל את המצה כבר גם כן. שיהיה טעם. זאת אומרת, אתה מחמם אותו הרבה, שהיד נכוות בהם. שאם תשים יד, יהיה קביעה. או שקש נשרף על המבחות, תשים עליו איזה קש, שורף אותו. אז אתה לוקח את הבצק, מורח את זה עליו, וזה קשה לך תחילה. אתם יכולים לעשות את זה בבית. תקנו איזה כלי, יש איזה כלים כאלה שמהבוחר הם צריכים לשאול אותם איפה הם קונים את זה, שהם צורה עגולה. עושים את הבצק, תפתעו, תשימו את זה על המקום, אם זה חם מאוד הוא אומר, שמענו מה שאמר רב משה פיינשטיין, אם זה חם מאוד הברזל, שיהיה ידו נכבד בהם, או לא מספיק יד צולדת, זה שהוא כותב. יד צולדת זה, פעם אמרנו לכם את החום, זה לא כל כך חם. זאת אומרת, היד בורחת מזה. אבל חום לא מספיק, צריך שיהיה חום שקש נשרף עליו, ככה הוא פוסק. בואו נראה את, את ההלכה הזאת שוב פעם. כן. אחד מצא שנאפית בתנור, או באלפס, זה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, אלפס זה היה בכלי, שם את זה על כלי. אמרנו לכם שאלפס היה כלי כזה גדול, שהיו אוספים פעם לעניים, או אוכלים כזה, אנחנו אוכלים נקרא. בן שהדביק הבצק באלפס, ואחר כך התריח, הרתיח. זאת אומרת, ידביק את זה, ותקפו מיד שם את זה על האש. אז זה נגד משה פיינשטיין, נגד מה שהוא אומר. למה שהוא אומר שאפילו אם אתה שם את זה ככה זה מחמיץ. כאן רואים שזה לא מחמיץ. מה הוא עונה על זה? אבל בתנור חם רק שהוא יד צולד מסתבל שיש לאסוף. אם רוצה לאפות מצה על התסי הברזל, יראה להסיק אש הגז עד שיסרוף קש על הפז. וגם נראה שלא תהיה מגולה לאוויר. כי אף שמתחתיו הוא חם בשיעור השאפה, מכל מקום למעלה האוויר מקרר. ואפשר שיתחמת עד שלא תתחיל לאפות. וגם למעלה צריך שיעשה לגג וכותלים. ועל גבי קרקע שהוסקה בטור בשם מעלה, על חוד העירה שהוא קרקע, כן, הקירה, שזהו שטורקנים, שפירו שרשי בברכות, כדי רמד הערעה שעושה מקום חלל בבירה, כן, בקירה, וחיינו בשולחן ערוך, משנה ברורה. כאן הייתה שהוא מברוקן... הוא מעניין, הוא אומר שזה לא, לא מספיק שאתה שם את זה על העיסה ואחר כך שם את זה על האש. הוא אומר שזה לא קשר. בפירוש כאן אנחנו רואים שזה כן קשר. לא יודע למה, למה הוא אומר את זה. כאן כתוב ברמב״ם מפורש נגדו. מפורש נגדו. בן שהדביק בצק באלפס ואחר כך הרתיח. הנה. בן שהרתיח ואחר כך הדביק, אפילו עפה בקרקע, הרי זה יוצא בידי חובתו. אז מה, מה זה בן שהדביק הבצק באלפס ואחר כך הרתיח? מה זה הרתיח? שם את זה והדליק את האש. הוא אומר שזה פסול. למה זה פסול? כן. לשון השולחן ההוא, מרתח רתח והפת נאפית מיד, כך הוא אומר. הבנת מה שהוא אומר? מרתח רתח והפת נאפית מיד. הוא אומר שהפת נגמרת באותו רגע. כן. אז, אז אנחנו עושים את, ה, את ההלכה הזו, הפת נאפית מיד, כך הוא אומר. טוב, אבל הבנתם מה שהוא אומר? שזה היה כנראה משהו דק מאוד, כן, זה היה משהו מאוד דק, וזה תקף ומיד נדלק. זה מה שהוא רוצה לומר, הפת נאפית מיד, מביא כך מהלשון. לתרץ את הקושיה שאנחנו אומרים, בין ידביק ואחר כך שירתיח. בין ירתיח ואחר כך ידביק, אפילו עפה בקרקע, זה יוצא באיזה חובתו. וכן אם לא נאפית אפייה גמורה, יוצאים בה ידי חובה. והוא שלא יהיה חוטין של בצק שכי מן המשך נפרסה. זאת אומרת, אם אתה חותך אותו, אם אתה חותך אותו את הדבר הזה, אם אתה חותך אותו את הדבר, הבנתם? אתה חותך אותו, לא נמשכים חוטים. למשל, תיקחו, אם בצק לא נאפה הרבה, שפותחים את המצע, נשאר עוד חוטים. זה מספרים על הרמי בריסק, שהיה שורף את המצות. בא מישהו ואמר לו, כבוד הרב, זה לא, אתה לא אוכל מצה, אתה אוכל, אתה אוכל פחם, לא קיימת מצוות סוכה. היו שורפים שמש, 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 שמש. לפעמים החומרות האלה זה רק הופך את הדין להיות לא טוב. זה לא נהיה דין טוב. טוב, אני אראה עוד פעם. אז אומר השולחן ערוך, לא משנה. בן שירתיח וכן, והוא שלא יהיו חוטים של בצק נמשכים ממנה בעת שפורסה. זאת אומרת שאתה חותך את הלחם הזה, את המצה, לא יוצאים ממנה חוטים, כאילו יש בצק. אבל אם אין בצק זה כבר קשה. ויוצאים ברקיק השרוי. עכשיו אתה יכול לקחת את המצה, לשים אותה במים ולאכול ממנה. אנחנו היינו נוהגים ככה. היינו נוהגים, אני זוכר שהיינו קטנים, לוקחים את המצות, מרטיבים אותם במים, כדי שיהיו רכות. אבל אוי ואבוי, אם תעשה את זה אצל לובביץ', הוא נגד הרמב״ם. יוצאים ידי חובה כמו אגרה, בשריר הירקוק, זאת אומרת מותר לך לשים במים ולאכול אותם. אבל מצא שבשלה, זאת אומרת שמת אותה במים רותחיים, אינו יוצא בה ידי חובתו, שהרי אין בה טעם הפת, הטעם של המצא הלך ממנה. זה הרב עובדיה יוסף אמר פעם לאנשים שרצו לאכול ביום שבת, היה ליל הסדר במוצאי שבת. כשרצו לאכול במוצאי שבת, אמר להם תעשו ככה, אל תדאגו, תבשלו את המצה הזאת, מצה, ואחר כך תאכלו אותה בשבת כמו לחם, תברכו המוציא והכל, ומה תגידו? שמצה אסור לאכול בערב פסח, זה מותר, כיוון שלא יוצא בידי חובה, אז זה מותר. הבנתם איפה מצה הרב עובדיה את היתר שלו, מהסעיף הזה. כיוון שלא יוצאים בידי חובה בלילה, אז אתם יכולים לבשל את המצה בתוך מים רותחים, ואחר כך אתם יכולים לקחת אותה, אם זה יוצא יום שבת, ולאכול את המצה הזאת בסעודה של שבת. ואין בזה בעיה שהנשים לא רוצות שיביאו חמץ לבית, אין בזה שום בעיה, לא מביאים חמץ, זה קשה.
ומערכים על זה המוציא.
כן, אם אדם קובע סעודה, יש לו צורה של פת, מה הבעיה?
אבל אנחנו אוכלים ארבע בעצם?
זהו, המנהג הוא שהספרדים מברכים על מצות, מזונות, וזה לא כל כך פשוט, זה לא כל כך פשוט. אבל ראינו כמה גדולי תורה, הם אומרים, זה נקרא כוסס. מה זה כוסס? שאתה מביא את התשובה, יש לי תשובה על זה. יביע אומץ.
אבל מה אם זה מבושל? יש הבדל בין אם זה מבושל?
לא, לא משנה. אם קובע עליו, יש לו טעם של פת וצורה של פת. אבל אם אדם אוכל יטריות, אפילו אוכל טון של יטריות, לא מברך עליו המוציא. למה? אין לזה צורה של פת. אבל כשאתה אוכל את המצה, יש לזה צורה של פת, מברך עליו המוציא. כן. אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא אסורה לו, כגון שאכלת טבל או מעשר ראשון, שלא ניתנה תרומתו, שגזלה. יש ירושלמי יפה. ירושלמי אומר שאם האדם אכל מצה גזולה, לא קיים מצוות, צריך לאכול עוד אחד. נגיד האדם לקח מצה גזולה ואכל אותה, בא רב אמר לו איזה מצה, אומר זה גזלתי אותה, אבל מה רציתי לקיים את האומר לו, לא, בוא תקבל עכשיו מצה כשרה ותאכל. לא קיימת מצווה, ותברך עוד פעם על אכילת מצה, הברכה שלך הייתה לבטלה. הירושלמי מקשה קושיה יפה, למה אם האדם קרא בשבת, יצא ידי חובת קריאה? אם האדם שמע שמת לא מת, וקרא ביום שבת, יצא. אז הוא שואל למה לגבי מצה גזולה, לא יצא. ואילו לגבי קריאה, כן יצא. גם שם עשה עבירה שקרא בשבת. יש לכם תשובה?
שם זה שני איסורים על הגברה, יש איסור שבת, איסור קריאה בשבת, והגברה יש לו חיוב לקרוא. פה זה החפץ הנעשה.
אבל מה ההבדל? אתה אוכל מצה גזולה, הנה. קחתי מצה, אכלתי, לא קיימתי, עשיתי עבירה. מצווה באה בעבירה, זה לא קיימת מצווה. מצווה באה בעבירה, זה לא מצווה. יש מצווה לאכול מצה, תאכל מצה כשרה, זה לא מצה פסולה זה. אז מה החילוק?
והשבת הם לא קשורים.
טוב, יפה. ככה הירושלמי אומר. אומר שיפה. זה התירוץ של הירושלמי. אומר, כאן האכילה הזאת, אתה יוצא ידי חובה, כזית בפה שאתה בולע את זה. אתה בלעת דבר איסור, אבל כאן זה שני איסורים. יש לו איסור לעשות מלאכה בשבת, ויש מצווה לקרוע. אז זה לא תלוי, כיוון שהקריאה לא תלויה בשבת. כאן המצה תלויה באכילה. יפה מאוד. בשעה בעזרת השם, בשעה 16:00, יש לנו דף יומי להתראות.